הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
ערב טוב לכולם. שוב אנחנו פה ב-03-593-93 לשאלות בלבד. פרשת שבוע שזה אתה יצאנו ממנה מתחילה בשליחות פרעה את העם מחוץ למצרים ומסתיימת במלחמת עמלק. פרשת המרגלים, שלח לך אנשים, שם הופיעה מלחמת עמלק השנייה, מלחמה נגד המעפילים. ויצאו העמלקי והכנעני לקראתם ויקום ויקטום עד החורמה. פרשה שלישית בתורה שנקראת על, במילה משורש שליחות, זו הפרשה שבה נולד עמלק. פרשת וישלח. וישלח ושלח, שלח, שלושת הפרשיות שבהם מופיע עמלק. הוא לא מופיע יותר בתורה, בפשוטו שמקרא. כמובן בספר דברים, בפרשת כי תצא, אבל שם זה שחזור של מה שהיה לפני כן. אולי בא הדבר ללמדנו שגם המלאק הנורא איננו אלא שליח, אבל יותר מזה. וישמע יתרו, מה שמוע שמע הוא בא? שמע קריאת ים סוף במלחמת המלאק. מהר"ל אומר שכשכתוב ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה שם במצרים, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, הם האמינו בייחוד השם. כי הם ראו כיצד הקדוש הוא שולט בים וביבשה, הופך ים ליבשה ויבשה לים לפי רצונו, אז הם האמינו שהוא שולט בשמיים ובארץ בכל הצמדים ההפוכים זה מזה, המתגלים לאורך כל ההיסטוריה, לאורך כל העולם. למה צריך בשביל זה לראות את היד הגדולה? יד קשורה גם לעמלק. ויבוא המלאק וילחם ישראל ברפידים, כיוון שרפו ידיהם מן התורה. כי יד על כס קם, מלחמה להשם במלאק מדור דור. אני רק מרמז. יד זה כלי שבו אוחזים את הכלי, את הפרי, והידיים שלנו הם הכלים שבאמצעותם אנו אוחזים בעולם הגשמי, ותפקידנו לרומם אותו ולאחד אותו עם העולם הרוחני. המציאות הגשמית, עצם העובדה שהיא קיימת בצד המציאות הרוחנית, מאתגרת את האמונה בייחוד השם. ואנחנו מראים באמצעות הידיים שלמרות שמדובר בגשמיות מצד אחד ורוחניות מצד שני, לא רפים ידינו אלא קושרים את החומר אל הרוח על ידי שנוטלים את הידיים ומרוממים אותם. עמלק בא להילחם כשרפו ידיהם. עמלק רוצה לנתק את העולם מהקדוש ברוך הוא. אין השם שלם ואין הכיסא שלם כל עוד שעמלק בעולם. כי יד על כס קה, כתוב רק יוד קי. כשאנחנו מקיימים מצוות אנחנו עושים את זה לייחד שם יוד קי בוו קי. רבי עקיבא יוצאת נשמתו באחד, ייחוד השם. אני רומז רמזים, אבל זה חלק ממערך שלם. יתרו חיפש את האמת בכל מקום, ואז הוא שמע על קריאת ים סוף וראה את היד הגדולה, את הקישור הגדול בין חומר ורוח. ים מבטא עולם הזה, אומר הגאון מווילנה, ויבשה עולם הבא. הוא ראה כיצד מתמזגים העולם הזה והעולם הבא וכולם למטרה האלוקית. והוא שמע על מלחמת עמלק, זה שמנסה לנתק ולהנציח את המציאות הכפולה הזאת של חומר מצד אחד ורוח מצד שני. אז הוא בא, וכשהוא בא הוא זמח זבחים. אומר המשך חוכמה שהזבחים שהוא זבח היו קורבן תודה, והראיה שנאמר וישבו לאכול לחם, הקורבן היחיד שיש בו לחם זה קורבן תודה. מהר"ל אומר בתפארת ישראל פרק למד שקורבן תודה מבטא את ייחוד השם, כי זה הקורבן היחיד שמקריבים חמץ ומצה, ושניהם מתאחדים לתודה אחת גדולה, להודעה ולהודיה שגם החומר מתאחד עם הרוח וכולו אחד. עד כאן הקדמה קצרה לשיחה ארוכה מאוד מאוד ועניינים עמוקים מאוד מאוד. מספר הטלפון שלנו 03-593-93. ערב טוב.
אני לא הבנתי מה מיוחד בעשרת הדיברות משאר המצוות. אם עשרת הדיברות זה עשר מצוות, אז מה שונה משאר המצוות התורה?
השאלה הזאת היא שאלה מצוינת, והתשובה הטכנית היא, כלומר מבחינת דרגת חשיבות של מצוות, אין הבדל. ולכן אסרו לקרוא בציבור כל יום את עשרת הדיברות, כדי שלא יגידו שעשרת הדיברות חשובות יותר. אף על פי כן, נכון שמבחינת חשיבות המצווה, כתוב הווי זהיר במצווה קלה כבחמורה, שהיא אתה יודע מתן שכרה של מצוות, ואם צריך בכל אופן לדבר על מצוות קלות וחמורות, כגון במקרה שיש חולה ביום הכיפורים, וצריך להכיל אותו, ויש כל מיני איסורים, וההלכה היא שמאכילים הקל הקל תחילה, הקריטריון הוא לא עשרת הדיברות, אלא הקריטריון הוא העונשים שיש על העבירות. ונכון שעשרת הדיברות הן איסורים שיש להם עונשים חמורים עד כדי כך שלא תגנוב, של עשרת הדיברות זה לא מתייחס לגניבת ממון, כי גניבת ממון זה איסור לאו ולא איסור מיטה, ולכן נאמר שבגונב נפשות הכתוב מדבר, אבל בכל אופן יש איסורים חמורים נוספים ויותר. אף על פי כן אני חוזר ואומר, כתוב בספרים שכל תרי"ג המצוות מרומזים בצורה זו או אחרת, בדרכים שאני לא יודע מה הם, בעשרת הדיברות. אז עשרת הדיברות הן לא המצוות החשובות ביותר, אבל הן מכילות את הכל. בצורה שיודעי יסוד ידעו ואני לא יודע.
אפשר בדבר נוסף?
בבקשה.
יש כתוב שקשה למר כגירית, אז אומרים שתרוצים, נדמה, תעשו אותם, שזה מדבר על התורה שבעל פה, על התורה שבכתב קיבלו, ולא מובן איך אפשר לקבל, איך אפשר לקיים תורה, אם זה חמישה חומשי תורה, אם זה הכוונה לחמישה
חומשי תורה. לא, אני לא חושב שכוונה תוספות תורה שבעל פה, אני חושב שכוונה תוספות זה תורה, דיני דרבנן, התורה שהחכמים, ולכן פורים, שזה דין שהחכמים החיד שהוא מגלה למפרע שקיבלו את זה בשמחה. בוודאי שתורה שבעל פה שבלעדיה אתה לא יודע איך לקרוא את התורה בכלל. הם קיבלו יחד עם תורה שבכתב לפי הלימוד התוספות גם כן.
תודה רבה.
ברוכים תהיו. ערב טוב.
כבוד הרב, יש שתי שאלות לשאול. אחד זה לגבי הגדיון של התורה שהיה ברפידים. מצד שני יש דעה שאומרת שבעצם הם בזמנו לא קיבלו ממש את התורה.
תראה, מה זה נקרא יש דעה שאומרת? הרי זה ברור שלא קיבלו עדיין את התורה, ודאי לא את עיקר התורה. הם קיבלו כמה מצוות במראה, אבל אני לא יודע איזה תורה למדו לפני כן. מה למדו, זאת אומרת באיזו צורה הייתה התורה שלמדו לפני כן, זה הכוונה. הרי גם יעקב אבינו למד תורה בבתי מדרשותיהם של שם ושל עבר. ואברהם כתוב בחזל זקן ויושב בישיבה. מה עשו בישיבה? שתותי? למדו תורה. איך למדו את התורה? ודאי את אותה תורה, אבל באיזו צורה היא התגלתה להם אינני יודע. או שהתגלתה להם בנבואה, או שהם ראו אותה מתוך המציאות. כי הרי הקדוש הוא הסתכל בתורה, הוא ברא את העולם. ומי שיש לו עיניים טובות, כמו לאברהם אבינו, שיכול לראות את האלוקים בתוך הבירה הדולקת, יכול גם לראות את תוכנית הבריאה מתוך הבריאה עצמה. וכתוב בחזל גם ש... שבט לוי עסק בתורה ביותו במצרים, הם לא עבדו. היו להם מגילות, מגילות שהם משתעשעים בהם בשבתות, גם אלה שלא משבט לוי. הרי משה סידר להם יום מנוחה בשבת, היו משתעשעים במגילות. מה היו מגילות? תורה. מה בדיוק היה כתוב שם? אנחנו לא יודעים. לא היו מנגנוני שמירה על אותן מגילות, והמגילות הללו עבדו.
יש כאלה שרוצים להגיד שיעקב, הם עשו ישיבות בארץ גושן, אולי שם למדו את התורה.
ודאי, גם, ודאי, ודאי. כמו שהייתה ישיבה של שם ועבר, והוא שלח את יהודה, שלח לפניו, אמרו חזל לעשות ישיבה.
אוקיי,
להקים ישיבה, להקים מקום שמקום שיעסקו ברוחניות וילמדו תורה בצורתה זו, בצורתה אחרת.
כן, יש לו עוד שאלה לשאול לגבי המלאק בדורנו. השאלה, מי יכול לקבוע מי המלאק, והאם חמאס קשור לתקות לתוך כל
כל כל אני חושב שאני יכול לקבוע מי המלאק. אני אגיד לך למה. הרי המלאק מופיע בתורה פעמיים בפשוטו של מקרא. פרשת בשלח הוא מופיע, וכתוב, משל אמבטי רותחת. כולם פוחדים להיכנס לאמבטי, בא אחד, קפץ לתוך האמבטי, נכווה, כלומר נשרף, וקלקל אותה. זה מפגע מתאבד. המקום השני שבא המלאק להילחם בישראל, ורק שני מקומות כאלה יש במדבר, זה כשהוא בא להילחם במעפילים, בפרשת שלח, כמו שהזכרתי קודם. התורה מסכמת, משחזרת את מלחמת המלאק השנייה, בדברים פרק א', פסוק מבית עד ממדלת, ושם היא אומרת, ויקו אתכם כאשר תעשנה הדבורים. אומר רשי, מה דבורה המכה ומתה? כך מי שהיכה יהודי מת והם המשיכו להרוג. כלומר, המפגע מתאבד בצורה מאוד מאוד מובהקת. עכשיו, כתוב במנחת שי במקום, בדברים פרק א', פסוק מבית וממדלת, ששלוש פעמים במסורה כתובה המילה דבורים בכתיב חסר. פעם אחת כאן, כאשר תעשנה דבורים, מה דבורה המכה ומתה? כמו שרשי אומר. פעם שנייה אצל שמשון המתאבד הגדול, שמצא דבש דבורים וכתוב דבורים בלי וו, ופעם אחת בתהילים קופיות ח', שאנחנו אומרים כל ראש חודש, סבוני כדבורים, דואחו כאש קוצים, בשם השם כעמילם, כלומר אני אחלה אותם בשם השם. אומר הגאון מווילנה, שתהילים קופיות ח' מתייחס למלחמת גוג ומגוג, שהחפץ חיים כבר אמר שסיבובי מלחמת גוג ומגוג התחילו כבר במלחמת העולם הראשונה, ויחזרו הדבורים. איך הם יחזרו? אז כתוב בפרק דרב אליעזר, על הפסוק בתהילים פי ג' שיר מזמור לאסף, אלוקים על דומי לך, אל תחרש ואל תשקוט אל, כי הנה אויביך יהמיון, ומסניך נשאו ראש, על עמך ירימו סוד והתייעצו על צפוניך, אמרו לכו ונכחידה מגוי, ולא יזכר שם ישראל עוד, כי נועצו לוי יחדיו עליך ברית יכרות ומי, אוהלי אדום וישמעאלים, מואב והגרים, גבל ועמון ועמלק, פלשת עם יושבי צור. אומר המדרש, אשר אמרו, נרשה לנו את נאות אלוקים. אומר המדרש בפרקי דרב אליעזר, לפני 1800 שנה, בפרק מ"ד, כשבא סנחריב לארץ ישראל, פלישתים ועמלק, ועוד כל העמים שכתובים פה, התערבבו בישמעאלים. כלומר, ידוע לנו כבר 1800 שנה, שבין בני ישמעאל, שזה המוסלמים, כמו שאומר אברבנאל, ורבי יוסף אלבו, והנציב, ורב צודק ועוד, מעורבבים צאצאי עמלק. זה העם היחיד בעולם שידוע לנו שהם מעורבבים בו צאצאי פלישתים וצאצאי עמלק. והנה פתאום, מתוך העם הזה שהוא העם היחיד שידוע לנו שמעורבבים בו צאצאי פלישתים, אגם שפלישתים הם מצאצאי חם, מצרים, וישמעאל הוא מצאצאי שם, אבל מעורבבים בו צאצאי פלישתים, פתאום קמה קבוצה קוראת לעצמה על שם פלישתים. ובפסוק פלישתים ועמלק כתובים אחד ליד השני, ומהם יוצאים המתאבדים. עכשיו אנחנו מבינים גם כן למה זה עמלק. כי כשאדם הוא רוצח כדי להשיג משהו, אם הוא ישיג את מה שהוא רוצה להשיג בלי לרצוח או לא ירצח, אבל אם אדם מוכן למות בשביל לרצוח, אז הוא עצם הרע. הוא עצם הרע, שום דבר לא ימנע ממנו לרצוח. אז לכן המתאבדים, יש להניח שהם עמלק, על פי המקורות האלה זה ברור. הבעיה היא שלא כל ישמעאלי הוא מתאבד ולא כל ישמעאלי הוא עמלק. עד שהוא לא מתאבד, אתה לא יודע שהוא עמלק. ברגע שהוא מתאבד, אתה כבר לא יכול לקיים את המצווה. זה רשעות אמיתית. שאתה רואה את המצווה ואתה אף פעם לא יכול לקיים אותה. אז מישהו שאל אותי, ומה עם האחים שלו? אם הוא עמלק, אמרת לו, אתה מערבב. היום אנחנו לא קובעים את זה על ידי קשר משפחתי, אלא על ידי תכונות שתמונות בו. ומי שמתאבד, אנחנו יודעים, אבל הוא כבר התאבד. ומי שלא הצליח להתאבד או לא ניסה להתאבד, ודאי שאנחנו לא יודעים שהוא עמלק.
אז יכול להיות שיש לנו הזדמנות למחוק את עמלק, אם הקדוש ברוך הוא זימן לנו מצב כזה,
אבל אנחנו לא יודעים מי הוא.
כך הרבה הם פקו בעם ישראל,
אבל אנחנו לא יודעים
מי... שווה להמשיך את המלחמה ולמחוק את עמלק.
אבל אנחנו לא יודעים מי הוא. ואנחנו לא יכולים לקיים את המצווה.
אבל זה מה שכבוד הרב אמר, זה דומה למה שהרב אומר.
לא, אנחנו יודעים שהמתאבדים הם עמלק, אבל הם כבר מתו.
הם לא נגמרים אבל, כבוד הרב.
אבל אנחנו לא יודעים מי הם. אבל אנחנו לא יודעים מי יתאבד. רק אחרי שהוא יתאבד אנחנו יודעים. אני חושב שדיברתי ברור. אנחנו לא נלך להגיד שכל ישמעאל, אנחנו לא נלך להגיד שכל ישמעאל הוא עמלק, כי זה לא נכון, ולהגיד את זה, זה לא חכם גם כן. זה לא אמיתי. אבל
כמו שאומרים, מחילה, כמו שהרב אומרים...
אבל למה אתה מתווכח איתי? אני כבר עניתי לך. כל עוד שהוא לא יתאבד, אנחנו לא יודעים שהוא עמלק, גם אם הוא חמאס. יש לנו הגדרות מדויקות, אין לנו הגדרות של עיתונאים. יש לנו הגדרות ממקורות.
ומה הם נקוצים בתימן? הם לא רוצים להתאבד?
אני לא יודע. זה שאדם רוצה, אני מכיר הרבה יהודים שרוצים להתאבד. וברגע האחרון מונים מהם. אנחנו פה בשידור ברדיו כל חי, מנענו פעם יהודים מלהתאבד. עד שהוא לא מתאבד, אתה לא יודע שהוא עמלק.
טוב, הקדוש ברוך הוא
יביא
את הגאולה בקרוב, בעזרת השם.
אמן.
חזק ברוך כבוד הרב.
ברוכים תהיו. ערב טוב. ערב טוב.
רציתי לשאול שאלה.
כן, בבקשה.
לא מבין, רבי שמעון בר יוחאי אומר, יכול אני לפתור את העולם כולו מן הדין, עוד מבריאת העולם. אז למה הוא לא פתר?
אני לא כל כך יודע מה הכוונתו של רבי שמעון בר יוחאי שם.
הוא אמר, יכול לפתור את כל העולם כולו מן הדין.
נכון.
אז היה צריך לפתור.
מי אמר שזה טוב? מי אמר שזה טוב? מי אמר שצריך להתערב בעסק? מי אמר שזה טוב? הוא יכול, אבל מי אמר שזה טוב? בשביל שהוא יעשה את זה, הוא צריך לקבל ציווי מהקדוש ברוך הוא. הרי אפילו...
אז למה הוא
התבטא כך? הוא בא להגיד מה כוחו של אדם בסדר גודל של רבי שמעון בר יוחאי. אבל לא שזה טוב לעשות את זה. צריך להבין דבר אחד. תבין דבר אחד. תבין דבר אחד. כל מי דוד רחמנא תו. אם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם מידת הדין, השם הטוב בעיניו יעשה, כמו שאמר אליה כהן. עכשיו אנחנו צריכים לדעת מה כוחם של גדולי ישראל. אבל כל עוד שהוא לא קיבל ציווי מהקדוש ברוך הוא, הוא לא יקלקל הקדוש ברוך הוא את העולם. הרי הסברנו בזמנו שהבן של רבי יוסי דמין יוקרת, ששינה סדרי בראשית כדי לתת לפועלים לאכול,
נענש.
הכעיס את אבא שלו ונענש. למה? כי למה אתה מקלקל הקדוש ברוך הוא את העולם? הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה סתר פנים. אז זה שמישהו יכול... זה לא אומר שהוא צריך לעשות. זה כמו האמירה שאומרים, אני מביא את זה כמשל, שלא כל מה שחושבים אומרים, ולא כל מה שאומרים אומרים בשידור, ולא כל מה שאומרים בשידור כותבים, ולא כל מה שכותבים מדפיסים, ולא כל מה שמדפיסים מפרסמים. זה שאדם יכול, זה דרגה אחת, אבל זה עדיין לא אומר שבפועל צריך לעשות את זה.
זאת אומרת,
תתבטא
רק בפוטנציאל שלו.
נכון, נכון, נכון.
טוב, תודה רבה.
כל טוב. כל טוב. יצאנו להפסקה.
עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
חזרנו מספר הטלפון שלנו 03-593-93. ערב טוב.
ערב טוב כבוד הרב, יישר כוח על המשוב והתשובות. מאוד נהנים. הרב, הפסוק אומר, האיגרת הרמב"ן אומר, שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. אני רוצה להרחיב את השאלה.
זה פסוק במשלי, כן.
נכון. מה ההתמקדות באמך לגבי התורה? ולמה אני שואל את זה? כי הרי ידוע, יש איזשהו, אחד מבעלי המוסר או גדולי ישראל אמר, שהרי שתי מקורות, האם לשמוע בכל האישה או לא לשמוע בכל האישה. זה דבר שבדברים גשמים כן לשמוע בכל האישה, ובדברים הרוחנים הבעל הוא זה, שאני לא נכנס עכשיו בכלל לשלום בית, נכנס לרעיון. הדברים הרוחנים הבעל הוא זה שכביכול מעצב את הבית. אני שואל, אז למה אצל שרה אמנו, הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, כל אשר תאמר לך שרה, שמע בקולה. זה נכון ההגדרה שדברים רוחניים זה
אני לא מכיר את המקור הזה. אני לא מכיר את המקור הזה שדברים רוחניים, החלוקה בין דברים רוחניים לדברים גשמיים, ממש לא מכיר. משום ש כל המושג בית משמעותו מקום עם פנימיות, זה האות בית. כשהגמרא בשבת דף כ"ד עמוד א' אומרת שבית זה בינה, בינה זה להבין דבר מתוך דבר, ובינה יתרה ניתנה לאישה. וכשהגמרא אומרת עם אשתך גוצה גחין ולך ישלח, תתכופף כדי שהיא תלחש לך, אז היא מתכוונת, לא מסייגת את זה לדברים כאלה או אחרים, ולכן אני לא יודע מה מקור החלוקה הזאת. הפשט, שמע בני מוסר אביך, ואל תיטוש תורת אמך, הפשט פשוט הוא, שתורה זאת הדרכה מפורטת, ומוסר זה יצירת גדר. רבי אומר, שיעשה על פי ההדרכה. האמא נמצאת עם הילדים, האמא נמצאת בבית, האמא נותנת להם את ההדרכה היומיומית. היא זו שתגיד איתם מודה אני, היא זו שתיטול איתם ידיים, היא זו שתברך איתם את הברכות הנחוצות בכל ארוחה וארוחה, היא זו שתקפיד איתם לומר ברכת המזון. האבא הוא זה שיבוא הביתה ויגיד שיעשו את כל מה שצריך ואת כל מה שאמא אומרת. ככה זה היה תמיד בעם ישראל, וככה זה צריך להיות לכאורה בבתים רגילים. היום אנחנו במצב שהאישה נאלצת לצאת לסייע לפרנסת הבית, ואז ממילא דברים מתערבבים, אבל זה העיקרון המרכזי. ובאמת בביתנו, איפה שאני גדלתי, אבא שלי לא היה צריך להגיד כלום, הוא רק חשב, וכבר אנחנו עשינו. הוא אף פעם לא העניש, ואף פעם לא הרים את הכל, ואף פעם לא הפחיד, ואף פעם לא... היה מין עירת רוממות כזאת. כי כך צריך להיות אבא.
טוב, שכוח גדול.
ברוכים תהיו. ערב טוב.
ערב טוב, שלום שלום.
שלום וברכה.
רציתי קצת לדבר על כל הנושא הזה של...
אני לא הבנתי, אנחנו לא תוכנית של לדבר, אנחנו לא תוכנית של שיחות עם מאזינים, אנחנו תוכנית של שאלות. אם יש שאלה, בכבוד גדול. אם לא, זה לא המקום. מספר הטלפון שלנו 03-593-93. זה לא נעים, ולכן אני רוצה להדגיש את זה עוד פעם. אין פה שום דבר אישי נגד אף אחד, אני גם כן לא שומע שמות של אנשים, אני לא מכיר את השואלים. אבל אני לא יכול להגיד לאחד ככה ולאחד ככה. אנחנו לא תוכנית של שיחות עם מאזינים. התוכנית פה בנויה בצורה כזאת שהמצלצלים בטלפון שואלים, ואת זה שהציבו פה בצדק או שלא בצדק הוא זה שעונה. כך שכמו שאני לא אשאל שאלות, כך אני לא מצפה שאנשים ייתנו תשובות או שאנשים יביעו את משאלות ליבם או את הרהורי מוחם. זה לא המקום ולא הבמה. יש ברדיו מספיק תוכניות בשביל זה. ערב טוב.
הלו?
שלום, שלום.
כן, שתי שאלות. קודם כל, רציתי לשאול, חס וחלילה, כל אלה שנופלים במלחמות ובפיגועים, זה נגזר עליהם מראש השנה?
אני לא מבין למה השאלה על אלה שנופלים בפיגועים, ולא השאלה על אלה שנפטרים.
כל אלה שנפטרים.
הבנתי את השאלה. מה ההבדל בינם לבין אלה שנפגעים בתאונות דרכים, לבין אלה שנפגעים במחלות? זה דיון שלם על מה נגזר בראש השנה, איך נגזר בראש השנה. מצד אחד יש דין בראש השנה, יש דין ביום הכיפורים, רבי יוסי אומר אדם נידון בכל יום, ויש תפילה שמקראת גזר דין. אלה נושאים מאוד מאוד מורכבים. אין זה אומר שדברים אינם יכולים להשתנות, כי המאזן של האדם כל יום נבדק מחדש, וכשאדם מוסיף מצוות, אז הוא עשוי לשנות את גזר הדין. כמו שחזקיהו מלך יהודה אמר לישעיהו, שכנביא הוא אמר לו, מת אתה ולא תחיה. והוא אמר לו שהוא ראה את זה בנבואה. ועל זה אמר לו חזקיהו, בן אמוץ קלה נבואתך וצא, כך מקובלני מבית אבי אבא, אפילו חרב חדה, ואין חרב יותר חדה מנבואת הנביא. מותנחת על צווארו של אדם, אל יתייאש מן הרחמים. ועל זה אומר לו הקדוש, ושמעתי תפילתך, ראיתי דמעותיך. והוסיפו לו 15 שנים על שנותיו. ועל זה אומרים חז"ל ששערי דמעות לא ננעלו, כי יש מקום שמגיע אל מעבר לכל מה שהוחלט בצינורות הרגילים.
כן.
מה עוד שאלה? מה השאלה שלי?
כן. אני שומעת כל הזמן, ילכו בשלום, יחזרו בשלום, וזה ממש מצמרר. צריך להגיד לשלום ולחזור לשלום. עכשיו, איך אפשר להודיע להם שהם טועים?
הנה את מודיעה, אנחנו מודיעים, אני מצטרף אלייך. הגמרא אומרת שדוד המלך אמר לאבשלום, לך בשלום, והלך ולא נגמר טוב. כן, אז צריך להגיד לך לשלום. נכון.
אז איך אנחנו יכולים להודיע להם ש...
הודענו.
יתקנו.
הנה, אנחנו עכשיו הודענו.
אתה חושב שזה יגיע לכולם?
לא. זה יגיע לשניים שלושה אנשים שמאזינים לתוכנית שלי. ואולי כל אחד מהם יפיץ עוד שניים שלושה. ולאט לאט זה יתפרסם.
טוב. תודה רבה.
ברוכים תהיו.
תודה.
ערב טוב.
שלום.
שלום, שלום.
רציתי לשאול, אני אישה כבר מעל 50. בעבר, איך חוזרים בתשובה על גניבת דעת במבחנים שהיו מחוסר אונים?
אני לא כל כך יודע בדיוק על מה מדובר. אבל אם בן אדם רוצה לחזור בתשובה על דברים שהוא לקח והוא לא יודע למי להחזיר, אז הפתרון הוא לתרום משהו לרבים. אם בן אדם לא התנהג כראוי במבחנים, או כתוצאה מזה קיבל תארים, או כתוצאה מזה קיבל עבודה, אינני יודע מה עליו לעשות. אם עליו לעשות, זה צריך לשאול פוסקי הלכה. זו שאלה בשביל רבי יצחק זילברשטיין.
תודה.
ברוכים תהיו. 03-593-93. הנושא הזה של איך אנשים יכולים לתקן דברים מן העבר, אז את החלק של בן אדם למקום אפשר לתקן תמיד על ידי כל השלבים של התשובה. חרטה, עזיבת החטא, קבלה לעתיד. את החלק של הבן אדם לחברו, זאת הבעיה היותר. ולכן בנושא הזה שמבחנים זה כל כך מגוון, וכל כך לא ברור מה יצא מזה, ומי ניזוק מזה, או מי הפסיד מזה, שאינני יודע איך צריך לחזור בתשובה, אם צריך לחזור בתשובה, ובכל מקרה צריך לדון לגופו. ערב טוב. ערב טוב. אנחנו לא שומעים.
הרב שומע אותי?
עכשיו אני שומע.
הלו?
כן, כן, עכשיו שומע אותי.
אני מתקשר מפריז.
כן.
ורציתי לשאול את הרב, הרבה ספרים מדברים והרבה רבנים מדברים על מידת הביטחון, אבל לא נאמר בספרים וגם לא אצל הרבנים, איך מתחילים בעבודה הזאת? זאת אומרת, האם יש שיטה איך לעבוד במידת הביטחון? איך מתחילים
לעבוד במידת
הביטחון? כולם אומרים ביטחון, ביטחון, אבל
מי שגר בפריז היום ודאי ודאי צריך להצטד במידת הביטחון, כי פריז הולכת ונהיה דומה לקטר. ומידת הביטחון היא ההוצאה לפועל, הבפועל של האמונה. האמונה זה הדבר הרעיוני. אדם צריך לדעת ולהאמין ולפתוח. זה השלבים. וידעת היום והשבות אל לבביך. ברגע שאדם יחדיר את הידיעה שהתורה היא אמת ודברי חז"ל אמת על כל גווניהם, ולדעת שכל מי דוד רחמנה תו, ולדעת שאין דבר נעלם ממנו, ואז להפוך את הידיעות הללו לחלק בלתי נפרד ממנו. איך את זה עושים? אז כתוב שאחרי המעשים נמשכים הלבבות. יש מסלול מאוד ברור. רבי יהודה לוי בספר הכוזרי אומר שמי שמקיים את המצוות על כל פרטיהם ודקדוקיהם הוא המאמין, ומי שלא הוא הכופר. זאת אומרת שאמונה שנדמה לאנשים שזה דבר תיאורטי קשורה לקיום מצוות. למה? כי אמונה זה השווה אל הלב. כמו שכתוב בישעיהו, למען תדעו ותאמינו לי, כי לפניי לא נוצר אל ואחרי לא יהיה. ובתורה כתוב, ידעת היום והשבות אל לבביך. כלומר, האמונה זה השווה אל הלב. האמונה שבא אחרי הידיעה. איך מגיעים מן הידיעה אל האמונה? אחרי המעשים נמשכים הלבבות. ולכן רבי יהודה הלוי אומר שזה המאמין. ברגע שאדם מאמין, והוא הגיע לזה על ידי זה שהוא מקיים את המצוות על כל פרטיהם ודקדוקיהם, באופן אוטומטי, הוא אפילו לא מרגיש כיצד חודר את האמונה לתוכו. עכשיו מגיע השלב של הביטחון. כדי להציף את הביטחון התמון באמונה, ולמלא בזה את חדרי ליבו ומוחו, כדאי ללמוד באופן קבוע פסוקים של ביטחון, ומאמרים של ביטחון, אם זה שער הביטחון של חובת הלבבות, אם זה אמונה או ביטחון של החזון איש, אבל זה כשלעצמו לא יעזור לפני שיקיים את הוועשמות אל לבביך. וזה לא ייתכן לעשות בלי הכוזרי, של אחרי המעשים נמשכים הלבבות. וזה לא יתחיל לפני שאתה הוראית על הדעת, כי השם הוא אלוקים אין עוד מלבדו.
הבנתי הרב, אבל יש לי שאלה, זאת אומרת, אנשים שלא עושים את התורה למצוות, אז אינם יכולים להיות בעלי ביטחון?
ממש לא. יכולים לדבר ביטחון ביטחון, אבל זה לא עובד. החזון איש מספר על אדם, אני לא יודע אם זה אדם בפועל או אדם תיאורטי, שכל ימיו דיבר ביטחון ביטחון ביטחון, אבל ברגע שפתחו חנות מול החנות שלו, אז הוא עשה כל תצדקה כדי להרוס להוא את הפרנסה. הוא היה מאוד שבור, כי פתאום הוא ראה, הוא האמין שהוא באמת בעל ביטחון, כי כך הוא דיבר כל הזמן. זה כמו אותו רב שדרש בית כנסת שצריך שיהיה מידת הביטחון ולא לפחד מכלום. אפילו אם יבוא אריה עכשיו פה לבית הכנסת, לא צריך לפחד. ואיך שהוא גמר להגיד, כלב פודל קטן בגודל של אפרוח, פתאום נעמד מולו. קפץ הרב דרך החלון וברח. הוציאו את הכלב, החזירו את הרב, שאלו אותו, מה זה היה? חוסר ביטחון? הוא אומר, לא, מה פתאום, זה היה ליתר ביטחון. אז אנחנו מתפללים שלא נבוא לידי ניסיון, כדי שלא נגיע לידי ביזיון. אבל, החזון איש כאילו מת הסיפור הזה, מביא סיפור אחר אמיתי. אני יודע שזה אמיתי, כי שמעתי מרב יצחק זילברשטיין, מי הוא גיבור הסיפור. שהיה בית דפוס בבני ברק. שכל הפעולות, זאת אומרת, את הסיפור סיפר רב יצחק זילברשטיין. אחר כך אני אגיד מה החזון איש אומר. חזון שלא סיפר את הסיפור. אבל רבי צחק זילברשטיין סיפר אותו, שהיה בעל בית דפוס בבני ברק, שכל עבודות הדפוס של בני ברק הקטנה, שמנתה כמה מאות תושבים, היו מגיעות אליו. מה אנשים צריכים? אז, מעטפות, חשבוניות, קבלות, דברים קטן, הזמנות לחתונות, לשמחות. יום אחד הגיע אדם, ופתח בית דפוס חדש בבני ברק, היכן פותחים את הבית דפוס החדש, ממול הבית דפוס הישן. זה הכי הגיוני. כי הרי אנשים כבר התרגלו ללכת לשם להביא את עבודות הדפוס שלהם. בניו של בעל בית הדפוס הוותיק אמרו לאביהם שהם הולכים ללמד את הולקח ודרך ארץ כמנהג המדינה. אמר להם אביהם, תעזבו, אני אטפל בו. נו, האב המנוסה הודיע שהוא יטפל בו, הם היו רגועים. ועובר יום ועוד יום, ובחנות ממול מכינים את הכל לקראת הפתיחה, ואבא לא עושה כלום, הם מחכים. מגיע יום פתיחת החנות, אנשים באים לשתות לחיים, ואחרי שכולם הלכו, האבא עובר את הכביש, והבנים אומרים, נו, עכשיו הוא ודאי יעשה לו את המהומה הגדולה. הוא נכנס, וגם בעל הבית דפוס החדש נדרך במקומו, הוא מושיט לו יד ואומר לו, באתי להגיד לך, מזל טוב, נאחל לך הצלחה. לוחצים ידיים והוא נבהל עוד יותר, הוא בא בכאילו טובות, לך תדע מה, 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 מאיפה תנחת המכה. ואז הוא אומר לו, תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו. אתה צריך לדעת שהקליינטים שיבואו אליך, זה הקליינטים שלי. לא מספיק להיות בעל מקצוע טוב, צריך גם כן להיות בעל יחסי ציבור. תגיד לי, מי יזמין אצלך? ואני אלמד אותך איך כל אחד אוהב לקבל את העבודה שלו, איך להירוז לו, איך לשלוח לו. טוב? ואז הוא אומר לו, תשמע, אני רואה שקנית פה אותיות מיופרת, כמו שהיו עושים אז. אין לך הרבה אותיות. לי יש הרבה מאוד. אני אף פעם משתמש בכולם. אם תהיינה חסרות לך כמה אותיות, תבוא אליי. אני אשאיל לך. תחזיר מתי שתרצה. הוא נכנס לפניקה ממש. ואז הוא אומר לו, אני רואה שקנית מכונות גרמניות, כמו שיש לי. אבל אני גיליתי במכונות משהו שבטח ראש לא מגלה. שאם אתה תעשה את זה, הן גם תשמרנה יותר זמן, וגם תפיק מהן יותר תועלת. והוא עוד לא מספיק להגיד מילה, הוא כבר מתיישב ליד המכונה, הוא עושה משהו. ובא לבית הדפוס החדש, רואה שהוא צודק. באמת הוא גילה לו דברים שהוא לא יודע. עברו כמה ימים, והיו חסרות לו כמה אותיות, הוא קלה את נשימתו, אשם עמוק, עבר את המדרכה, וביקש מבעל בית הדפוס אותיות. הוא אומר לו, שם המגירות של האותיות, תיגש כך מה שאתה רוצה. וכך התחילה ביניהם ידידות ושותפות נאמנה. והבנים של בעל בית הדפוס הוותיק התפוצצו. הם באו לאבא שלהם ואמרו להם, אבא, תראה לנו איפה כתוב בתורה שצריך לעזור למתחרה, חצוף. מילא אתה לא הולך להקות אותו, לשבור לו את העצמות, לשבור לו את המכונות. אתה מהדור הישן. אתה לא מבין את המנהגים בדור החדש. אבל איפה כתוב שצריך לעזור לו? הוא אמר לו, זה כתוב. אמר להם, זה כתוב, אני אראה לכם. הרי כתוב שמזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה עד ראש השנה. ממילא האיש הזה לא יכול לנגוס במזונותיי. אבל חצי מהעבודה הוא יקבל. לא תתווספנה הרבה עבודות דפוס בבני ברק הקטנה. ממילא אני אצטרך מהיום ועלה לעבוד רק חצי מה שעבדתי עד היום, ולקבל את כל מה שנגזר עליי באותה מידה. בן אדם לוקח ממני חצי מהעבודה, ולא נוגע כי הוא זה בהכנסותיי. לא מגיע לו הכרת הטוב? הוא אמר את זה בתמימות, מתוך כוונה, וצירף מחשבה טובה למעשה. אמר רבי יצחק זילברשטיין, כשהחזון ישמע את הסיפור הזה, הוא אמר, שלזה התכוונו רבותינו, כשדיברו על בעל ביטחון.
תודה רבה.
ברוכים תהיו. דרישת שלום לכל אנשי צרפת. כל טוב. יצאנו להפסקה.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נוי גרשל. מוחאי תמיד איתי.
ערב טוב.
כן, שלום.
שלום, שלום.
הרב כן. דיבר על, על המלאק.
כן.
אז אם כן, איך מקיימים את המצווה בפועל? מצוות נושא את זכר המלאק מתחת השמיים, לא תשכח. כמו יש נתינת צדקה, נותנים צדקה. אבל איך זה
מי אמר שאנו מצווים במצווה הזאת? מצווה הזאת מצווים כשיהיה מלך בישראל. בינתיים יש מצוות זכירת מחיית המלאק. זה המצווה. כתוב כי מחו אמחה את זכר המלאק מתחת השמיים. את הפסוק הזה לא אמר ראש הממשלה או שר הביטחון. את הפסוק הזה אמר הקדוש ברוך הוא. כי מחו אמחה. אבל אנחנו מצווים לזכור. זכור את אשר עשה לך המלאק. זה המצווה שלנו. זכירת מחיית המלאק.
במחשבה?
לא. בקריאה בתורה. פעם בשנה, פעם ב-12 חודש צריכים לשמוע בשם, אחרי שמברכים אשר נתן לנו תורת אמת, אשר בחר בנו מכל עמים ונתן לנו תורתו, וקוראים בתורה את פרשת מחיית המלאק. ולכן כשיש שנה מעוברת למשל, ופרשת זכור תיקרא רק באדר ב', אומר החתם סופר, שנה לפני שנה מעוברת, כשקוראים בתורה פרשת כי תצא, צריך לכוון לצאת ידי זכירת מחיית המלאק. למה? כי גזרה של שכחה קיימת אחרי 12 חודש. פעם ב-12 חודש חייבים להזכיר, ולהזכיר הכוונה לקרוא את הפרשה בתורה.
יפה. אז יש
אלה
רוקנים ברגליים שאומרים את
מחיית זכר המלאק. זה כן. אחרי המעשים נמשכים הלבבות, עושים כל מיני סימנים כדי לעורר את הדברים בלב. זה מעורר את הזיכרון יותר טוב.
ישר
כוח,
מאוד מעניין.
ברוכים תהיו. ערב טוב.
שלום. כן, שלום הרב. תודה רבה לרב על התוכנית, כמו שאנחנו נהנים כל שבוע לשמוע.
ברוכים תהיו.
רציתי לשאול שתי שאלות כרב באותו נושא. אפשר, השאלה הראשונה זה מה עיקר מצוות לימוד תורה? האם עיקר מצוות לימוד תורה זה בשביל לדעת לקיים את חוקי התורה, מצוותיה, או בשביל לדעת לפלפל בתורה ולהוציא מהלכים וסברות וחידושים?
יש שלושה דברים, אתה אמרת רק שניים. יש שלושה דברים, יש עוד דבר. יש ידיעת התורה, יש ידיעת התורה, יש הבנת התורה, ויש עסוק ישמע יצא לי בדהלכתה. זה שלושה דברים. עכשיו, זה שצריך ללמוד תורה כדי לדעת איך להתנהג, זה לא חלק ממצוות לימוד תורה בדווקא. גם מי שלא חייב במצוות לימוד תורה, חייב ללמוד את החלק הזה, כמו נשים. הרי נשים צריכות ללמוד הלכות, כי אחרת איך תדענה לקיים את ההלכות שהן חייבות בהן? הן צריכות ללמוד אמונה, כי הן חייבות בעיקר האמונה, אותו דבר כמו כולם. עכשיו, שני סוגי הלימוד הנוספים, זה לימוד של ידיעת התורה ולימוד של הבנת התורה. אז זה אומר המחל בשער ד' בדרך השם, פרק ב', אומר שם דברים, חידושים מסמרי שיער. אומר שהקדוש ברוך הוא, ההתבטויות שלהם התבטויות מדהימות. ואני לא מרבה להשתמש בביטויים כאלה, אצלי לא כל דבר הוא מדהים. הוא אומר שהקדוש ברוך הוא ברא ההשפעה, שהיא מעין אמיתת המצאו. זה התכוונתי, ביטוי מדהים. הביטוי הזה לא נאמר בשום מקום על שום דבר חוץ מאשר על ידי רמחל כאן, על. הוא אומר, את ההשפעה הזאת מושכים לעולם, קבע הקדוש על ידי לימוד תורה. בהיגיון זה לשונו ובהשכלה. כלומר, בהיגיון זה לקרוא ולדעת, והשכלה זה להבין. הוא אומר, גם כשאדם רק קורא ויודע מה כתוב, הוא מושך מאותה השפעה, אבל בדרגה נמוכה. כמובן שכשהוא משכיל ומבין, הוא מושך בדרגה גבוהה יותר. וככל שהוא ישכיל יותר, הוא ימשוך בדרגה גבוהה יותר. והדבר הזה נחוץ שבעתיים בזמן מלחמה, כמו שכתוב במסכת מגילה דף ג', שכשעסקו במלחמת החובה והמצווה הגדולה מאוד של ארץ ישראל, בא המלאך והוכיח את יהושע בן נון, ואמר לו, אמש ביטלתם תמיד של בין הארבעים, ועכשיו ביטלתם תורה. אמר לו, ועל מה באת? אומר לו, אתה באתי, על שביטלתם תורה. מיד אומרת הגמרא, כתוב, היה לן בעמק, מלמד שלן יהושע בעומקה של הלכה. אומר הסבא מסלבודקה, למה כתוב שהוא לן בעומקה של הלכה? למה לא כתוב שהתחילו ללמוד? אומר הסבא מסלבודקה, כי על זאת הייתה התביעה. צריך למשוך את ההשפעה ברמתה הגבוהה, וזה נעשה על ידי עומקה של תורה. עכשיו, כשאתה השתמשת במושג לפלפל, אני לא יודע מה התכוונת. אם התכוונת למה שבאמת דיברו על פלפול, על נושא ששיטת הפלפול זה דבר מאוד ספציפי, זאת השיטה שהמציא רבי יעקב פולק מגאוני פולין, ושבהרבה מקומות למדו לפי השיטה הזאת, והרבה התנגדו לשיטה הזאת, כמו המהר"ל וכמו החתם סופר. ללמוד לעומק זה להבין, ועוד יותר להבין ועוד יותר להבין, לדייק כל מילה, למדוד, אני לפני הרבה שנים, הרבה מאוד שנים, לימדתי בישיבה. ישיבה שבה בחורים בעלי תשובה, ישיבה שנועלה על ידי חסידי בלז, קראו לזה תורה ואמונה, ואני קיבלתי שיעור לידיי. והבחורים שהגיעו אליי לשיעור כבר למדו כמה שנים. והיה נדמה להם שהם יודעים ללמוד. ואני, בשלב הראשון, ניסיתי ביחד לראות שאנחנו לא יודעים מה אנחנו קוראים, ואז למדנו גמרא, רש"י וראש, לא רבנו אשר, אלא הראש של כל אחד מאיתנו. אתה קורא בגמרא, תבין מה שאתה קורא, תבין באמת. אתה קורא את הרש"י, תפעיל את הראש, כל מילה במקומה. זה נקרא ללמוד.
וזה לא בהכרח מביא אותנו
לידיעת
חוקי התורה.
תראה, בוא אני אגיד לך. אמר לי רב ראובן פיינשטיין שפעם אחת בהיסטוריה של תפארת ירושלים זימן רב מוישה פיינשטיין את כל המלמדים של הישיבה, מהצעירים ביותר, מהמלמדים של הצעירים ביותר עד מה שנקרא בסמדרש באמריקה, מה שנקרא אצלנו קיבוץ, בחורים המבוגרים. וזה היה כשאחד הרמים הציע להתחיל ללמוד מסכתות הלוכה למייסה, חולין, שבת, ברכות, ולא את מה שמכונה המסכתות הישיבתיות. משה פיינשטיין מאוד כעס, הוא אמר שני דברים. א', רבותינו תקנו בדורות האחרונים ללמוד את המסכתות הללו, שבשביל הלומדים בדרך כלל הם לא הלכה למעשה, כתובות, יבמות, גיטין, קידושין, בבא קמא, במציע, בבא בתרא. למה? כי במסכתות הללו הגיעו רבותינו למסקנה, יותר קצר וקל להגיע לדרך איך ללמוד. ואז אחר כך, כשהם יגיעו לעסוק ישמי צעדי בדיל חטא, הם יעשו את זה נכון. כי גם לעסוק ישמי צעדי בדיל חטא, אדם צריך להיות למדן. מי שלא למדן, אז איך הוא יגיע לעסוק ישמי צעדי בדיל חטא? הגיעה שאלה נכבדה על הרב חיים מויזר בווילנה, כשהיה מדובר על הימום בהמות שהגרמנים הכריחו את היהודים ומה לעשות, או כשהיה מדובר על קטניות בפסח בזמן המלחמה, את מי הוא שאל? את מי הוא צירף להחלטה שלו? את רב ברוך בר, את רב שמעון שקופ, הם היו ראשי ישיבות, אבל הם ידעו את כל התורה כולה. כשביקשו מרבי ישראל זלמן מלצר, שהיה ראש ישיבה בסלוצק, להיות רב העיר, הוא ביקש חודש כדי לחזור על הגמרות והסוגיות הרלוונטיות. מה, אז הוא למד את זה פעם ראשונה? ודאי שלא. אבל החלוקה הזאת בין ראש ישיבה לבין פוסק לא הייתה קיימת בדרך כלל בעם ישראל, וגם אצלנו. הרבה מאוד מראשי ישיבות היו גם כן גדולי הפוסקים, כמו הווזנר, כמו שלמה זלמן אוירבך, שהיו גם וגם. אבל קודם צריך לדעת ללמוד.
זה עושים על ידי
הגמרות
הישיבתיות?
כן. אני חושב שכל מי שלומד סוגיות במציא וכמה רואה את זה. ברוכים תהיו.
עוד דבר, עוד דבר, האם זה נכון שפעם היה הרבה יותר קל להגיע להלכה מאשר היום, שיש כל כך הרבה בדורות ישראל, לעם ישראל לדורותיו, כל פעם פוסקים הוסיפו עוד רובד, או ראשונים הוסיפו עוד הבנות בגמרא, וכל ראשון בא עם ההבנה שלו, ועכשיו אנחנו צריכים בעצם לשכלל את כל ההבנות של הראשונים, וכאילו עד שמגיעים להלכה, יש לך עוד הרבה 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 חומרות שנובעות מההבנות של הראשונים, וכל אחד עם הפן שלו בהבנה.
יש בזה משהו מה שאתה אומר, אבל מצד שני יש הרבה מאוד כלים.
שגם הוסיפו כל אחד.
אני מבין, אנחנו צריכים לקצר, כי השעה עומדת להסתיים. יש בזה משהו מה שאתה אומר, אבל זה מאוזן לגמרי. כי יש לנו גם כלים שלא יהיו בדורות קודמים. וחתני יוציא עכשיו ספר של קרוב ל-800 עמודים, 900 עמודים, על דרכי הוראה, ששם הוא מראה איך שלמרות כל מה שאתה אומר, יש, אפשר לסלול בים העצום הזה נתיב ברור מאוד. תודה רבה. אנחנו לקראת השעה השנייה, יוצאים להפסקה. תהיו איתנו, ובינתיים אפשר להתקשר.